ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז קודם כל ככה, בעצם זה שני נושאים שהם קשורים. אנחנו נמצאים במלחמה, ולמלחמה קודם כל יש להתייחס מבחינת כללי ההלכה. יש שני סוגי מלחמה, בעצם שלושה סוגי מלחמה. זה הגמרא במסכת סוטה, בדף מ"ו ועוד מקומות. יש מלחמת חובה, יש מלחמת מצווה, ויש מלחמת רשות. הרמב״ם לא מחלק בין מלחמת חובה למלחמת מצווה, כי גם חובה זה מצווה, רק שזה כאילו עוד יותר ממצווה, כאילו מצווה שהיא מחויבת באופן מוחלט יותר. הרמב״ם מדבר על מלחמת מצווה ועל מלחמת רשות. הרמב״ם נמצא בפרק ה' מהלכות מלכים, ושם הוא קובע, יש כמה נפקמינות. כתוב שמלחמת מצווה לא צריך דווקא מלך, ואולי אפילו לא סנהדרין, ואילו למלחמת רשות צריך מלך וסנהדרין. עכשיו, מהי מלחמת מצווה ומהי מלחמת רשות? אז מהרמב״ם יש שלוש מלחמות מצווה. מלחמת מצווה אחת היא מלחמה לכיבוש שבעת העממים, שזה הכוונה פשטות כיבוש ארץ ישראל. מלחמת מצווה נוספת זה מלחמה למחיית עמלק, ומלחמת מצווה שלישית זה לעמוד נגד הצר הצורר העומד עלינו. והמלחמות מצווה האלו לא צריך דווקא המלך, לפחות לא לכולם. המלחמה של צר הצורר עלינו ודאי לא צריך מלך, לא צריך סנהדרין, אלא צריך את העם. מה יקבע את רצון העם או את אחדות העם? אז צריכים כמובן בשביל זה לשאול אותם. זה גם מדינה דמוקרטית כאילו מבטאת את רצון העם. אולי כדאי לראות בפנים אם לא קשה ברמב"ם מלכים. פרק חמישי, אין המלך נלחם תחילה אלא מלחמת מצווה. זאת אומרת, זה לא מהכאב, אבל זה התפקיד שלו. ואיזו מלחמת מצווה? זו מלחמת שבעת עממים ומלחמת עמלק, ועזרת ישראל מיד צר שבא עליהם. אחר כך נלחם במלחמת הרשות, והיא מלחמה שנלחם עם שאר העמים כדי להרחיב גבול ישראל ולהרבות בגדולתו ושמו. מלחמת מצווה אינו צריך ליטול ברשות בית דין, אלא יוצא מעצמו בכל עת וכופה העם לצאת. אז על זה כתוב הרב קוק, יש תשובה מפורסמת שמה קורה בזמן הזה. הרי משמע מהרמב״ם פשטות שהכל בנוי על מלך, והוא מביא את זה בהלכות מלכים. אז הוא אומר, כשאין מלך אז חוזרת המלוכה, המלכות והשלטון חוזרים לעם. מי זה עם? עם זה רוב העם, זה נמדד בבחירות של רוב, של דמוקרטיה. וכופה העם לצאת למלחמת מצווה. אבל מלחמת הרשות אינו מוציא העם בה אלא על פי בית דין של 71. לכן אותה מלחמת רשות, שזה בעצם מלחמה או לצורך כלכלי או לצרכים פוליטיים, שזה גם אפשרות, אבל המלחמה הזו צריכים בית דין 71, ואם כן בפשטות זה לא מעשי היום. זאת אומרת, מלחמת רשות לא שייך להילחם היום, כי אין לנו בית דין 61, והמלך תלוי בבית דין 61 כדי ללחם מלחמת רשות.
מה זה נקרא צרכים פוליטיים?
להרחיב את השטח של האוכלוסייה, אני יודע, לפייס את הקואליציה. כלומר, האמת היא שיש בעיה גדולה במלחמת רשות, אם אתה כבר שואל. זה הקושיה הגדולה של מלחמת חינוך, שהיא קושיה מאוד מעניינת גם. הוא שואל, איך מותר לעשות בכלל מלחמת רשות, אפילו אם יש בית דין? הרי אנשים נהרגים במלחמה, ופיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, כמו שאמר הרב אמר אתמול. אז אם כן, איך מותר לך לסכן חיים בשביל רשות? בשלמה, אם זה מלחמת מצווה, אז נאמרה פה הלכה שתסכן חיים. או קל וחומר אם זה עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם, אז הבא להורגך השכם להורגו. אז זה ברור שכאן אין קושיה, הרי זה פיקוח נפש. אבל מלחמת רשות, אז לא, אין על זה מצווה, קוראים זה רשות. זה גם לא, אתה לא במצב של סכנה, אלא אז מביאים את זה מהגמרא, גם בברכות וגם בסנדרין, שבאו ישראל לדוד ואמרו לו, כאילו פרנס אותנו. אז הוא אמר, לכו יתפרנסו זה מזה. אמרו לו, אין הבור מתמלא מחולייתו. אז הוא אמר להם, פשטו ידכם בגדוד. כוונה, ואז הוא כבש את הרמצובה או סוריה, וקיצור, זאת הייתה מלחמת רשות לצורך פרנסה, לצורך כלכלי. אז זה לא שהעם עמדו למות מרעב, זה לא היה מצב של סכנה, וזה מצב שהם לא הייתה להם אפשרות כלכלית להסתדר. ואף על פי כן, כתוב גם שנועצו בבדן, הרמב"ם אומר שהבדן הוא המוסמך לתת רשות למלך לעשות מלחמת רשות. אבל כל זה לא נוגע לנו, אנחנו כרגע נמצאים במלחמת מצווה, ואותה מלחמת מצווה זה עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם. וגם על זה צריך, אני אומר, כאילו ממלכתיות. הרמב"ם אומר מלך, כי הרמב"ם מדבר על ממלכתיות במובן של מלך, אבל אם היום אין מלך, אז זה אומר הרב קוק בתשובה בחושן משפט סימן קוף מן וו, כמדומני תשובה חשובה וידועה. אומר הרב קוק שכשאין מלך אז חוזרת המלכות לעם, והעם הוא המחליט. איך העם מחליט? הרי לא עשו על זה החלטה משאל עם, אלא הכוונה היא שהמוסדות הנבחרים על ידי העם הם מקבלים מראש את הרשות לעשות את ה... כאילו נתנו להם צ'ק פתוח, נתנו להם רשות מראש בזה שהם בחרו את הממשלה הנבחרת, שהממשלה יכולה גם להכריז עם הכנסת, זה כבר שאלות פרטניות יותר, אבל היא יכולה להכריז מלחמה. אז זה נקרא שזה המלך עושה את זה, זה נקרא שזה מלחמה ממלכתית ולא פרטית. אם אנחנו רק נחזור לקושיה שמחת חינוך, איך בכלל תתארי מלחמת רשות, אז זה פיקוח נפש, והוא נשאר בקושיה. אז יש איזו תשובה מפורסמת של הרב מבריסק וגם הרב סולובייצ'יק, אחיינו אומר את זה. במלחמה אין שיקולים ישירים של פיקוח נפש, אלא אם כן זה מלחמה שאין בה סיכוי לנצח. אבל זה שיחידים נהרגים במלחמה זה לא שיקול, כי זה ברור שמלחמה נהרגים אנשים. ואם במלחמה נהרגים אנשים, אם מלחמה נהרגים אנשים, וזה דרך העולם שיש מלחמות, כן? כתוב בעתיד לבוא לא יישא גוי על גוי חרב ולא יעשו מלחמה, אבל בינתיים זה דרך העולם. אז ממילא מלחמה פירושה שלמרות פיקוח הנפש, כמו שיש עוד דברים שהם דרכו של עולם שלא צריך להדגיש שזה דוחה פיקוח נפש, למשל אישה שיולדת היא בפיקוח נפש, יכול להיות שיש בו סכנה. משך חוכמה אפילו אומר שמטעם זה אסור, לא אסור, מטעם זה לא נצטוותה אישה בפרו ורבו, כי דרכי הדרכנו, התורה לא צוותה אותה במצווה, זה בחירה שלה, כאילו התורה לא חייבה אותה במצווה שיש בה סכנת חיים, והיא מברכת ברכת הגומל וכו'. אבל זה דרכו של עולם, זאת אומרת זה כאילו נתון מובנה שזה הולך עם אפשרות של סכנת חיים. יש עוד נושא שלישי שהוא הולך...
בקיצור אין תשובה.
מה?
בקיצור אין תשובה.
אין?
אין תשובה.
לא, יש תשובה, יש דברים שדוחים פיקוח נפש, כן? אבל השאלה למה זה לא כתוב באותם דברים. אז כאן אומר, בעצם הנציב כבר אומר את ההגדרה הזו. הנציב אומר שאותם דברים שהם דרכו של עולם, שכך החיים מתנהלים, החיים מתנהלים עם לידת דורות הבאים, וגם נושא של מלחמה זה חלק מהמציאות האנושית, וגם הנושא של פרנסה, כתוב כיצד זה עולה באילן, הרי את חייו הוא מוסר, אלא את נפשו הוא מפרנס. כאילו אנשים עובדים בכל מיני פרנסות שיש בהם צד של פיקוח נפש, שאדם מכניס את עצמו סכנה, חבלן משטרה, חייל מקצועי, מחבש, בנאי, יש הרבה ימאי, כן? הרי כל אלה צריכים לברך ברכת הגומר או להביא קורבן תודה בזו שבית המקדש קיים. זה דרכו של עולם. זאת אומרת, העולם הוא נתון כך שזה מסוכל לחיות. אני תמיד אומר, מסוכל לחיות. הכי בטוח זה לא מות, זה סכנה. אבל החיים כרוכים בכל מיני סכנות. אז אסור להכניס את האדם עצמו לסכנה, אבל דברים שהם כאילו עניינים בסיסיים שבהם החיים מתקיימים, זה כאילו מה שנקרא דבר אלמנטרי, וכאילו לא צריך לזה הוראה מיוחדת של התורה, שכאן זה לא נקרא שאדם מכניס את עצמו לסכנה. ומשה פיינשטיין מוסיף הסבר בזה, על זה נאמר שומר פתאים השם. מה זה שומר פתאים השם? כיוון שזה הנתון של אדם. אדם הוא חי כיצור שהוא קצת מסכן, פטי, הוא צריך כן להתפרנס, הוא כן צריך להוליד ילדים, הוא כן צריך לפעמים להילחם על זכות הקיום המדיני ושלו וכו', אפילו כאשר לא באים להרוג אותו. אז אלו דברים שהם דרכו של עולם. אז הדברים האלו הם כאילו נתון שהם כאן, אין איסור לאדם להכניס את עצמו לסכנה, ויש איזה שומר פתאים השם, ובאמת סכנה מיוחדת אז אסור. זאת אומרת, אם הרופא יגיד שהאישה הזו מועדת למות, אז באמת יש למנוע היריון או לידה, או כשהפרנסה היא באמת כזו שהיא ממש ברוב המקרים של הפרנסה הזו היא למוות, אז באמת יהיה אסור, חוץ ממלחמה ששם זה הבעל רוח השכם לרגוע, דברים כאלה. ואותו דבר עוברי ימים ועוברי מדברות, אז שוב, במצב רגיל, למרות שזה כרוך בסכנה והלכים על זה הגומר, זה התורה התירה, ועל זה שומר פתאים השם. אבל אם זה מצב יוצא דופן של רוב או רובה דרובה, זה כבר יש דיון בפוסקים איך בדיוק מתייחסים לזה. אבל אז במקרה כזה, אז באמת מישהו רוצה להביא לכוס מים, אני רוצה לשתות הרבה, תודה. אז מכה כזה, על כל פנים, מלחמה זה דבר כזה שהשיקול הפרטני שאנשים נהרגים במלחמה, שזה נתון, לא נלקח בחשבון. מה כן נלקח בחשבון? אם המלחמה היא מלחמה כזו שהיא נועדה מראש לכישלון, זאת אומרת שלפי דעת המומחים אין לה מלחמה כמלחמה סיכוי להצליח, זאת אומרת היא לא תניף תוצאות של הצלה או של השגת המטרות, אז באמת אסור. כי אז אנחנו לא מדברים על זה שיחידים יהרגו, אז אנחנו אומרים שהמלחמה היא מראש לא מוצדקת. זאת אומרת, אז זה כבר לא דרכו של עולם, ואין מושג של מלחמה כזו. למשל, אם בר מינן להבדיל היינו מתנהלים כמו כי מישהו הכריז היום, החמאס הם לא אויבים שלנו. איך אפשר להכריז דבר כזה? אז מי האויב שלנו?
אנחנו עצמנו.
חרדים אויבים שלנו? אז מצוותם לא אויבים שלנו. אז מי כן אויב שלנו? אויב הרצחני, הנחש המלכי הכי גבוה שברא השטן. ודאי שהם אויבים שלנו. אבל אני אומר, הם מתנהלים כלפי עצמם בצורה כזו, שזה פשוט, תודה, תזכה למצוות, זה פשוט הקזת דם, בעצם אפילו חסרת תועלת, אין להם מזה שום תועלת, זה מין טירוף של נדבר על זה עוד מעט, של הפרא אדם האיש מאלה. כך שלמעשה מלחמה כזו שאין בה סיכוי לנצח היא אסורה. אבל זה שבמלחמה יש אנשים שנהרגים זה נתון, ובזה כמובן צריכים כמה שאפשר למזער את את הסכנה. אבל סך הכל אם המלחמה יכולה להשיג מטרות, למרות שיש לזה מחיר, כמה לא מחיר שרוב האנשים יהרגו, אלא מחיר, אז זה אפשר. עכשיו, כדאי לזכור עוד דבר, אם מדברים על מלחמה, דבר שהיום העולם המתורבת שעומד על הראש שלו, והוא מושחת וצבוע ועובד בשכלו עד הסוף, כן? אין שום הבדל בין חיי חיילים לחיי אזרחים. הביטוי הזה, זה חיילים, זה אזרחים, זה ביטוי של אמנת ג'נבה או כל מיני, אין לזה שום משמעות, אין לזה שום הצדקה בהלכה. חיים הם חיים, גם אצל גויים דרך אגב וגם אצלנו. כמובן הבא להורגך שקוראים להורגו, אז בדרך כלל מי שבא להורגך אז הוא חייל, זה גם אולי מבחינתה, אבל זה לא, זה לא דין בחייל, זה חלק בהתנהלות ובהתנהגות. כן? ואם האזרח בא להורגך, או האזרח מתנהג בצורה כזו שזה יגרום לקטל, כי הוא, אני יודע, עומד מעל הגגות שהטילים והרקטות נמצאים, אז כמובן שאין שום יסוד בהלכה להתחשב בעובדה שהם אזרחים או ילדים, או זה רודף, זה רודף או מונע הצלה. גם תינוק שטרם נולד, אז אם הוא רודף להרוג את אמו, אז הורגים אותו.
ראיתי שיש הבדל באחד מהשיטים, אני חושב שזה מרב עובדיה, לא זוכר בדיוק אם זה אותו רב לאו, שבעניין פיקוח נפש מותר לעבור מחייל אם מטפלים בו לחפש מישהו יותר מסוכן שצריך את האזרח, אבל אסור להפקיר אזרח, כי כל חייל ברגע שהוא חותם טקס השפעה הוא מפקיר את החיים שלו. כאילו באמת
אדם זכות להפקיר את החיים שלו, לא שמעתי אף פעם ספרה כזו, אדם לא בעלים להפקיר את החיים שלו, אין דבר כזה, זאת אומרת הוא מפקיר את החיים שלו.
לא נשבעים.
גם אם כן נשבעים, מה זה קשור? אין לאדם בעלות על החיים שלו, אין לאדם שום זכות להפקיע את החיים שלו. יש כל מיני שאלות צדדיות, אם מותר לאדם למסור את נפשו כאשר התורה לא דורשת את זה. אולי לפי השיטה הזו יש לזה מקום, אבל הלכה הפשטות אסור לאדם למסור את נפשו מצד עצמו באופן וולונטרי. כן? במלחמה גופה, בקרב, יש כללים קצת שונים, אבל אתה מדבר לא במלחמה גופה. זאת אומרת, במלחמה גופה שצריכים מתנדבים, ולוחם מלחמות הקודש, מלחמות מצווה, זה נעלם מתנדב, זה משהו אחר. אבל להגיד שאזרח לא התנדב לצבא וחייל עם מדים התנדב לצבא, לכן חייב כאילו קודמים לי לך כך, זה ספרה מאוד מאוד קשה ולא יהודית גם כמעט. יש בשעה הלכה מפולשת, הלכה זה בעצם מחלוקת ברבה וירושלמי ובטור בשולחן ערוך, יש בנושא הזה סוג של ספק, האם מותר לי לקפוץ לנער להציל אדם כאשר אני אהיה באותה סכנה שהאדם הטובה. זאת אומרת, אם אני שחיין מעולה ואני מקצוען ומציל וכולי, אז אנחנו לא מדברים. זה קשור לנושא שהאדם מוטל לי לעסוק בעבודה או במשימות שגם מסכנים חיים. אבל כאשר האדם נמצא בנידה במרבולת תחת מפלי הניאגרה, וכן, והולך להיטבע, ואני אקפוץ שם, ואני אדם רגיל גם, גם אם אני יודע קצת לשחות, אז זה ודאי אסור. גם אם יש צד שאני שחן יותר טוב, עדיין זה מחלוקת בין הבבלי והירושלמי, והטור השולחן ארוך לא ברור אם הם פוסקים בזה הלכה, משמע שזה ספק. זאת אומרת, לא, זה לא דבר ברור.
זה דברים שהם מקבלים את ההחלטה במקום.
אנחנו צריכים לקבל את ההחלטה לפי התורה, במיוחד בעניינים של פיקוח נפש. אדם שמקבל החלטה בלי לחשוב מה התורה רוצה מזה, אז זה לא בסדר.
זה לא שמצא.
מה?
לא שמצא.
זה ודאי שמצא. ודאי שזה כן שמצא. אסור לאדם, אני אומר, מלחמה זה משהו שונה. אבל סתם שאדם ימסור את נפשו כדי להציל מישהו אחר, כן? גם אם עושה את זה בתוך רגע, אז תראה, גם אתה יכול להגיד שאדם שמתאבד זה לא אשמתו, הוא קיבל איזה נסחף, נתאבד, נכנס במין הרגשה שחייב לא חייב. זה כן אשמת. זה ודאי זה אשמת. בוודאי זה לא אשמה גדולה כמו שאדם שעושה דבר מתוך תכנון ארוך והכל, אז קוראים לזה אולי שובק קרוב למזיד או משהו כזה, אבל זה דבר שכל הדברים האלה להלכה יש מה לומר על זה, וחייבים חייבים לדעת את זה, חייבים בהחלט לדעת את זה. טוב, על כל פנים, אני רק רוצה לחזור פה לנושא שאנחנו מדברים היום, מלחמת מצווה, עזרת תישא מהצר שבעליהם. אז אם תמצא לומר, כדאי תמיד גם להתייחס לצד השני, הסתרה אחת. אם תמצא לומר שכאילו הם לא התחילו בדבר אלא אנחנו התחלנו והיינו יכולים למנוע את זה, וכאילו אנחנו יזמנו את זה, יש לנו את הרקע האלה, תקראו את עיתון הארץ, אני יודע שיש לכם שמר במלאך סכנה להסתכן, הכוונה 50% סכנה, אז על זה יש את המחלוקת. אם הוא חושב שהוא כן יכול להשאיר כי הוא שחיין טוב והוא מכיר את השטח וכו', אז זה מצווה. זה התכוונת. צודק, אבל מכוונת שיש בלד על החובש מלחמת ששת הימים, אז היה שם אחד שחובש היה תחת ממש הפגזות והיה שם פצוע קשה והלך לשכב עליו, וזה זה כבר קשור לנושא הזה של הספק בשולחן ערוך. אז לכן אני אומר, כאן זה כבר נושא רגיש, עדיין, ודאי שהוא עשה את זה מין פרץ של מסירות, אבל טוב, הוא גם לא למד תורה, אבל אדם שלומד תורה, הוא צריך לדעת לשלוט גם על ההתפרצויות שלו, שיהיו בהתאם לכללי התורה וכללי ההלכה. הוא מסוגל לזה תמיד או לא, זה עוד שאלה. אבל אנחנו מדברים על, הנה איך אמרו על המטורף הזה ששרף למוות את הערבי הזה, כן? אז מישהו אמר לו, עלה לו הג'ננה. אין בהלכה תירוצים כאלה, אלא מה, הוא בעיה פסיכיאטרית, זה קו ההגנה שבאמת העורך דין שלו עומד. אז תבין, כי אתה יכול להגיד כל אחד עלה לו הג'ננה, גם להיטלר עלה לו הג'ננה, רוב הרוצחים
איפה שנים עולה ג'ננה?
מה? כן, אדם ש... תראה, אנחנו לא פותרים באופן אוטומטי על כל אחד שעלה לו הסעיף, אוי ובוי איך החיים יראו, כן? אז אנחנו נחיה בשדה קטל מתמיד. חלק מהתורה זה לשלוט, וגם אנשים מטורפים בדרך כלל הם לא מטורפים עד כדי כך שלא קדם לזה איזה סוג של חינוך או סוג של השקפת עולם או סוג של אופי, אז זה עצמו צריכים למנוע. זאת אומרת, אדם, כשכתוב אדם ניקל בכוסו וכעסו וכיסו, פשוט דבר שהוא האדם הזה לחוץ, אבל אנחנו לא סולחים לו על התגובות שלו במצבי לחץ, כן? חוץ אם זה לחץ בלתי נשלט שהמומחים יקבעו שהוא פשוט לא שפוי ובאופן שלא יכול לשלוט על עצמו. בסדר, יש מצבים כאלה, אבל למצב כזה צריכים לקבוע באופן חד משמעי. היום דרך אגב את המתאבדים ברוב המקרים לא קוברים מחוץ לגדר, הרי כתוב שאדם שמתאבד קוברים אותו לחוץ לגדר. הוא רצח, הוא רוצח, הוא רצח את עצמו. אז היום בדרך כלל נוטים לומר שזה טירוף, כי אדם נורמלי לא נוטל את נפשו. אבל שוב צריכים לבדוק את זה, זה אי אפשר לעשות את זה באופן גורף. זה חלק מהאדם ניכר בכעסו, כן? כלומר אסור שהכעס יהיה סיבה מתירה כל התנהלות וכל התנהלות, לא, זה לא יעלה על הדעת. טוב, נחזור לעניינים. בכל פנים אני אומר, ניקח את הסיטרא אחרא, והסיטרא אחרא אומר שהיה אפשר למנוע את זה, זה כאילו לא צריך להגיב, לא היה צריך לעורר את השד ממרבצו. אז מה הלכה אומרת על זה? אז גם יש על זה בהלכה. כלומר, האם כשהרמב"ם מדבר עזרת ישראל מיד צר שבעלם, הכוונה שהצר כבר בעלם, כלומר יש צר, לא שאנחנו כאן נכנסנו למלחמה. מילים אחרות, איך מתייחסים למלחמת מנע? איך מתייחסים למלחמת מנע? מלחמת מנע זה לא הפירוש עזרת ישראל מיד צר שבעלם, זה עזרת ישראל מיד צר שלא יבוא עליהם. זאת אומרת, למנוע מציאות שיבוא פה האויב, אחר כך כבר לא נוכל להיות בעמדת הגנה סבירה, כן? אז במקרה כזה, האם זו גם כן מלחמת מצווה? ועל זה אומרים רוב הפוסקים שברור שכן, יש לזה ראיות גם מגמרות, שגם מלחמת מנע, למנוע מציאות שבו תהיה ידו על העליונה ואז כבר לא תוכל להגן על עצמך, אף על פי שאתה יוזם את המלחמה, מה שמלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים זה היה איום מכל השכנים שלנו, כן, לזרוק אותנו לים, ובעזרת השם אנחנו הצלחנו להתקיף את כל השדות תעופה והבסיסים שלהם ולמנוע את זה. אז לכאורה לא, הוא עוד לא בא, הוא עוד לא ירה יריעה אחד. דיבורים, הערבים יודעים טוב מאוד לדבר, הם מדברים כל היום, לא כל מה שמדברים זה מתבצע. אז היו אמנם סימנים יותר רצילים, כן? אבל עדיין, אז זה מלחמת מנע. מלחמת מנע היא גם איזה רצל שבלם, זאת אומרת, בא זה לא בפועל בא, אלא בא הכוונה גם למנוע שיבוא, גם למנוע שיבוא. יש אגב הגדרה כזו בפיקוח נפש, אדם שנמצא במצב של פיקוח נפש, אז למשל מותר לו לאכול ביום הכיפורים. מה קורה אם האדם לא נמצא בפיקוח נפש, אלא אם הוא לא יאכל הוא ייכנס לפיקוח נפש?
אז נוכל טיפה.
אז על זה, זה מצב יותר חמור לפי הרב המגיד, וכך מפרש את זה להלכה, גם למעשה רב חיים, שמה שנאמר שמאכילים אותו פחות פחות מקישור, כדי שלא תהיה פה אכילה דאורייתא, זה דווקא אם הוא לא יאכל הוא ייכנס בכוח נפש. אז לכן כשהוא אוכל מן הראוי למעט בשיעורים, אם זה כמובן עושה את אותה תוצאה, למעט בשיעורים, ואז הוא ימנע מלהיכנס למצב של התייבשות או סכנה וכו', כן? אבל אם הוא כבר חולה שיש בו סכנה, זאת אומרת הוא נמצא במצב שחולה שיש בו סכנה אחרי ניתוח או אישה אחרי לידה או אדם שהוא חולה לא עלינו בכל מיני מחלות קשות, אם הוא בפועל נמצא לסביבות הכנס, אז טוען הרב חיים על פי הרב המגיד אין בכלל לחץ שפחות פחות מקישור, אז הוא אוכל כרגיל, למרות שהוא יגיע לתוצאה טובה גם פחות פחות משיעור. אין עניין בכלל למדוד שיעורים אלא מאכילים אותו כרגיל. אז אנחנו רואים פה שיש הבדל בין מנע לבין מצב שהוא כבר קיים. אף על פי כן פה להגיד את זה ברמב״ם לא נגיד את זה, זאת אומרת הרמב״ם, האם הרמב״ם אומר מלחמה שנלחם עם שאר העמים, סליחה, עזת ישראל מיד שר שבא עליהם, אנחנו נגיד זה דווקא בא עליהם, אבל הוא יבוא עליהם וטרם בא, אז זה שונה, זה קשה להגיד. ולפי רוב הפוסקים יש על זה, אני כתבתי על זה פעם מאמר ארוך במלחמת לבנון, שלג מלחמת לבנון הראשונה הייתה מציאות כזו, הם נכנסו כאילו לכבוש 40 קילומטר כדי למנוע מהאויב שם בלבנון, זה היה מזמן בתשמ"ב 82, כן. אז השאלה מעבר ל-40 קילומטר כדי כאילו לכתוש את המחבלים והכל, והם הלכו מעבר ל-40 קילומטר, ועל זה כמה אז זעקה של השמאל כבר אז נגד אריק שרון, והוא הוביל את המהלך הזה של לכבוש את לבנון ולעשות איתם ברית ולהקים מזרח תיכון חדש, אז טענו שהדבר הזה גרם לכל המדמנה ולכל הבוץ הלבנוני. טוב, אז אני אומר ההלכה גם צריכה לבדוק את זה. אז יש לי בספר שלי מאמר ארוך על זה, אני התבקשתי בזמנו לכתוב על זה מאמר וביררתי את השיטות, אז לא ניכנס כעת לכל הדברים, אבל אני רק אומר לכם שההלכה למעשה לפי רוב הפוסקים גם זה לגיטימי. אם זה סתם כדי ליצור מזרח תיכון חדש כמו ששרון חלם, זה כבר נשמע יותר כמלחמת רשות, להרחיב גבול ישראל ולהרבות בגדולתו ושימו, זה באמת לא שייך לעשות היום, אין לכל המלחמת רשות היום. אם זאת הייתה המגמה והמטרה, וגם על זה אפשר להתווכח, אני לא הייתי במטה הכללי ולא בממשלה כדי לדעת מה הייתה בדיוק התוכנית. הרבה ישימו את שרון שזאת הייתה התוכנית שלו, להגדיל כוחות ושימו. אז כמובן זה לא לגיטימי ששרון היה לו נטיות מסוכנות, זה ראינו בסופו, הוכיח סופו על תחילתו, הוא היה הרפתקן מטורף לא קטן. כל מה שיש לנו היום זה בזכות מרכאות של כן של ההתנתקות מגוש קטיף, גירוש של גוש קטיף, אלמלא זאת לא היינו מגיעים למצב הנוכחי. השמאלנים המטורפים שהם הזויים, אז הם אומרים כן, אז אם נגמור הכיבוש ייגמר והכל אז יהיה שלום. זאת אומרת מילים אחרות, להעמיד את מדינת ישראל בסכנה פי כמה, כי עזה זה נקודה דרומית, אבל לקחת את כל השטח לכל אורך הגבול המזרחי של ישראל, קווי 67, ולתת להם שהכל זה יהיה בידי החמאס ויהיה עזה, זו התאבדות מטורפת. אמר פעם יהודי חילוני, אבל הוא אדם נבון, אדם שגם יודע יהדות, פרופסור למחשבת ישראל, אליעזר שווייד, חתן פרס ישראל. אז הייתי פעם באיזה חוג של שיח בין רבנים לפרופסורים והוגי דעות, אז הוא אמר פעם דבר שאני מאוד מאמין בו. הוא אמר שיש הרבה הזויים ומשיחיסטים בימין הקיצוני, אבל יש לא פחות משיחיסטים והזויים בשמאל. שלום, 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 שלום. מה זה שלום? אז בגלל שלום אתה מוכן פה להמר על כל החיים של מדינת ישראל? אתה צריך לעשות שלום שהוא פארק הימה, ואתה צריך לעשות שלום שיש בו היגיון, ואתה צריך לעשות שלום שיש בו שמירה ברורה על הביטחון של מדינת ישראל. אין לנו כרגע מציאות של מה שקורה בעזה, זה יוכיח. על כל פנים, גם אתמול מישהו כתב, אני כבר לא זוכר מי זה, שדווקא דברים נכונים, אפילו שהוא כתב את זה בעיתון הארץ, הוא אמר, עזה עם כל מה שהם עושים לנו זה לא סכנה קיומית למדינת ישראל. זאת אומרת, אפילו אם הם יורים את כל הטילים, מדינת ישראל יכולה להתקיים, היא מתקיימת על איך אומרים, על הפנים, והיא מתקיימת עם גם נזקים כלכליים גדולים, כי מדינה לא יכולה לתפקד במצב כזה מבחינה כלכלית גם. הנה, היום הפסיקו את חלק מהטיסות מחוץ לארץ בגלל שפגע רקטה ביהוד, שזה כבר סמוך לנדבג, ועוד כל מיני דברים, וכמובן אין השקעות ואין תיירות ואין כל... כן, בסדר, זה לא סכנה, וגם אנשים נהרגים, אבל זה לא נקרא סכנה קיומית. מה שאין כן, אם אנחנו נחזור לקווי 67, שזה יהיה לכל אורך מדינת ישראל, אתה, יש לך סיכון של עזה, זה כמובן סיכון קיומי לעצם המדינה, שזה זה טירוף, זה הזוי. אוקיי, אבל לא באנו לדבר פוליטיקה, באנו לדבר הלכה. לכן אני אומר בקיצור, למרות שזה לא סכנה קיומית עזה, אבל זה נקרא, זה בהחלט עונה להגדרה עזרת ישראל מהצר שבעלם. ולפי ההלכה, אני לא משהו שההלכה לא מתחשבת בשיקולים האלה, אבל לפי ההלכה היבשה מותר ומצווה להילחם ולמחוק את עזה. מבחינה זה לא מעשי, מפני שגם זה חלק משיקולים הביטחוניים, מה יאמר העולם. לצערנו אנחנו כן תלויים בעולם, אנחנו תלויים בחלקי חילוף, אנחנו תלויים באספקת נשק, אנחנו תלויים בכל מיני דברים אחרים, גם יבולה ליהודים בכל מיני אופנים אם אנחנו נעשה את זה. אבל מבחינת ההלכה היבשה זה פשוט שטות להבדיל בין אזרחים לחיילים ובין ילדים למבוגרים, כל אלה הם רוטפים או כל אלה הם מונעים את האפשרות למנוע את השיגור הרקטות ואת שיגור המחבלים.
למחוק אותם, מה זה?
מה אתה אומר?
למחוק אותם.
אני אומר שלא, כי זה בעיה ביטחונית אם תמחוק אותם. אתה
יכול לשצח ולעשות דיסנימן.
תראה, אתה יכול לדבר סיסמאות הדודה החדשה, אני אומר לך מה ההלכה אומרת, אז תצטרף לכהנחה. אבל אני רק אומר, לא, זה לא מעשי מבחינת ההלכה, זה לא נכון. גדולי התורה דנו על בנושא הזה, הרב עובדיה וכמעט כולם, אין לך רב גדול אחד שאומר לעשות מה שאתה אומר. לא, אני אומר מבחינה עקרונית כן, הבחינה האמיתית זה לא מעשי. אתה צריך לחשוב מה הלאה. אתה תמחוק אותה, ואז מה? מה? אז מה?
ואז יהיה יותר טוב.
יש לך איזה ביטחונות שזה יהיה יותר טוב? אני חושב שזה יהיה יותר על כל פנים, יש 50% מינימום סיכוי שזה יהיה יותר. כן? אבל אני אומר, צריכים א' ב' של בן תורה, וזה אני אומר לך כבר פעם שנייה, אתה צריך לחשוב על זה. לא להוכיח אותך חלילה, אני רק לומר בצורה ברורה, כן? צריכים, יש לנו ברוך השם תורה ענקית גדולה, יש לנו ניסיון אדיר לצערנו של התנהלות עם שונאי ישראל, כן? יש בזה הלכות, ויש גדולי תורה מכל החוגים שהתייחסו להלכות האלה. אז יש כמה קיצוניים גם בגדולי התורה, אבל הם מיעוט קטן. לא אזכיר שמות, אבל יש כמה גדולי תורה. הרוב מהקיצוניים הם לא גדולי תורה, הם המרצים גמורים או מטורפים גמורים. אבל יש כמה קיצוניים גם בגדולי התורה, אבל אפשר למנות אותם על יד אחד. אז כל דבר, אדם הוא בן תורה, הוא צריך, במיוחד בשאלות שפיקוח הנפש, הוא צריך לשאול, הוא צריך לשאול שאלה, כמו ששואלים שאלה על בשר בחלב ועל הלכות ברכות, אז קל וחומש, צריכים לשאול שאלה כאשר מדברים על הלכות חיים ומוות של כל העם. אני גם הייתי שמח למחוק אותם, אבל אתה צריך לחשוב עליה. עוד שלב, להקים להם מחנה ריכוז ולקחת גז ציקלון בי ולשמוע אותם. לא, אין לי שום בעיה מצפונית מוסרית בזה, כן? אבל יש לי בעיה מעשית עם זה. יש בעיה מעשית. אוקיי, על כל פנים, מה? לא הבנתי.
עורכים את זה, אל תדאג.
אוקיי. לא, הרי זה ברור שאם הם רודפים או בא להורגך, אשכם להורג, והם באים להרוג. זאת אומרת, הם באים להרוג אפילו כשהם באים להרוג בלי כוונה. אני מתכוון לומר, אותם ילדים מסכנים, הם באמת מסכנים. אתם יודעים מה, אני די מרחם על הרוג, כי יש להם מנהיגים מטורפים ואין להם את הכוח ואת השכל ואת היכולת לעשות מהפכות נגדם ולהקים לעצמם מנהיגות נורמלית, כי ישמעאל פר האדם וכו' וכו' וכו', כן? אבל סך הכל האדם, האזרח הפשוט בעזה, הוא רחמנות עליו, כן? אבל זה לא משנה, דין רודף זה לא תלוי בכוונה. אם הוא עומד שם והוא מונע ממני לעקור מהשורש את הרקטות ואת ייצור הקסאמים ואת המנהרות, כן? אז הוא נקרא רודף. רודף זה לא מצד הרוע שבדבר, רודף זה מציאות. לכן הבאתי את הדוגמה של אותו תינוק, איפה יש לך פחות ברדעת ופחות מתכוון אשר תינוק במאימו. אז כתוב שאותו תינוק, אם הוא מסכן את אמו בלידה, אז הורגים אותו כדי שלא יסכן את אמו בלידה. כשהוא יצא החוצה זה כבר ומסכן את אמו, זה כבר הלכה אחרת. אבל אני רק מראה, הוא קטן, ילד קטן, ילד קטן, חמוד, מתוק, כל הדברים שבעולם. אם הילד קטן הזה עומד מאחורי, או חולים בבית חולים, כן? עומדים מאחורי בית חרושת או משגרי יירוט של קסאמים, אז האנשים האלה הם נידונים כרודפים, כמונעי הצלה. אז זה לא בגלל שהם חייבים מיטה באופן ישיר, אלא שבהלכות מלחמה במקרה כזה. אז עכשיו יש עוד גישה, לזה אני כבר לא שותף. יש עוד גישה שכל הערבים זה לרוצץ ראש נחש צפוני, אני לא יודע, זה לא אמירה הלכתית, זה כבר שוב אמירה אפשר שנכונה, אפשר שלא. לפי החינוך שנותנים להם היום זה חינוך לשנאת ישראל, נכון? בסדר. כן, מה אתה אומר?
האם זה חובה לנסות להימנע מלהרוג אותם או להסיט אותם מהדבר הזה?
תראה, להרבות בהרג כאשר זה באמת לא מתבקש מבחינת המציאות הביטחונית והמלחמתית, זו השאלה שהרגע דיברנו עליה. אם אתה אומר, הרי יש לך עסק פה עם אנשים שהם יומקים חלב האם וכל החינוך וכל האוויר הרצחנות כלפי, אז אולי לא למנע מהרג, אבל לאור הספק בדבר הזה אולי תוכל לתת להם שטיפת מוח הפוכה אם תכבוש אותם ולחנך אותם להיות לפחות אנטישמים מתונים כמו האירופאים ולא רוצחים כמו המוסלמים. אז אולי כן, אז זה אולי, וחוץ מזה מה יאמר העולם, זה שיקול ביטחוני, זה לא שיקול של יפה נפש בלבד. יש לפעמים שאנחנו מערבבים בין הנושאים, אז בשביל זה צריכים שכל ישר וצריכים ניסיון וצריכים מומחיות, זה לא באתי לדבר. אני אומר את הכללים, את הקריטריונים של ההלכה.
כל הכרוזים האלה שזורקים להם שהתפנו וכל זה, יש צורך בעניין?
זה שיש צורך, כי הוא אשר אמרתי, כי אנחנו זה כן שיקול ביטחוני למעט הרג אזרחים.
אתה יודע שהילדים יצאו מלא מחבלים ויצאו להרוג אותנו במעט?
אני לא יודע, אני לא יודע, אבל למה? אולי אני אכבוש אותם ואני אתן להם זריקה. היום יש, אתה יודע, זריקות של שטיפת מוח, בסין הפעילו את זה. אני יכול אולי לחנך אותם אחרת, כולם יהיו כמו כשיהיה שלום, יעשו שלום עם תיווך של קרי ואני לא יודע. אני צוחק, הרי זה לצערנו לא מעשי, אבל תראה, זה לא, אי אפשר לדעת, דברים מתהפכים. הרי בסך הכל אם אתה קורא את הערכות הדיפלומטיות הפוליטיות, חמאס נמצא מצב של מלחמת מגננה אבודה כמעט האחרונה, ויש הרבה טוענים שאנחנו שומרים להשמיד אותם לגמרי בגלל האינטרסים שלנו, כי אחרת יהיה לנו עסק עם הג'יהאד ועם השעדה ועוד כל מיני שמות שהם עוד פחות מאורגנים. זאת אומרת, כל שיש לך אויב יותר מאורגן, אז יש לך יותר סיכוי א' גם להילחם איתו, זה לא מלחמת טרור וגרילה, ב' יש לך גם פרטנר להפסקת אש, להסכמים, לעניינים וכו' וכו'. מצרים, עשינו שלום, אז בכל אופן בינתיים זה משתלם. כן, זה בינתיים משתלם. יש, הנה, היום יש לך שם מנהיג, אני בטוח שהוא לא אוהב ישראל גדול.
מסינת אמן, לא מאבד מודל.
לא אכפת לי מינים, אנחנו צריכים להיות פרקטיים כשמדברים על הלכות מלחמה וביטחון, כן? אז למעשה זה, הם טובים בשבילם. אוקיי? הם הרסו 1,000 מנהרות. אתה יודע כמה אביתר תורג'מנים השם יקום דמם היו צריכים להרג בשביל להרוס 1,000 מנהרות? והמצרים עשו את זה. זאת אומרת, צריכים להיות קצת מתוחכמים, אי אפשר. אנא צדק.
צדק, אבל בלי כיף.
לא, הוא לא צדק. הוא לא צדק. הוא לא צדק. כי הוא יצר פרובוקציות מיותרות. אני לא חושב שהוא צדק. עובדה שגדולי ישראל התמגדו. אני הולך עם גדולי ישראל, אני לא הולך עם הרגשת בטן שלי. הרגשת בטן שלי, אני גם חושב שהוא צדק, אבל אני משליט את ההלכה, וההלכה נקבעת על ידי גדולי ישראל, ורוב המכריע של גדולי ישראל הם סברו שכאן לא מקשיב לדעת תורה, כאן יוצר פרובוקציות. וכאן אני רוצה לחזור קצת לתולדות ישראל. אנחנו לא המצאנו את הגלגל בדור שלנו. מה שחשבנו, יש לו מדינת ישראל, יש לנו צהל, יש לנו זה ויש לנו זה ויש לנו זה, מילא אנחנו יכולים לנצח את הכל. זה שטויות במיץ עגבניות. אמריקה הענקית, כן? במלחמת וייטנאם, הם לא אוהבים להגיד את זה, אבל הם הפסידו. למה? כי כשאתה נלחם עם אויב חלש, יש בו אלמנטים של גרילה וטרוריסטים, אז הצבא הכי גדול זה רק, הוא לפעמים זה רק חיסרון, כי הוא יכול יותר לזנב בך, יכול יותר לפגוע בך, יכול יותר לכתוש אותך. כן? זאת המציאות שלנו. כן? המציאות שלנו שאנחנו כמו בשואה, כן? רצים לבונקרים וקצון לטבח יובל מפני רקטות והכל. אנחנו לא יכולים להגיב, כי יש מציאות מסוימת. אנחנו לא יכולים לפתור את הכל. אני לא שמאלני ואני נגד שמאלני, אבל אני שפוי. כן, אני לא קיצוני, לא בימין, אני ודאי שלא שמאל, אני לא מתום ולא קיצוני. אני חושב שהם רובם המכריע עקומים או רשעים, אבל או שונאי ישראל או רוצחים, אבל שמאלנים יהודים אני מתכוון. אני כן הולך עם גדולי ישראל, ואני לא אמנה לכם כעת רשימה, אני רק אומר הפוך, שמי שחשב שכאן הצדק להלכה למעשה, אפשר למנות אותם על יד אחד, מאנשים שהם תלמידי חכמים, שאנשים שהם בעלי עמדה שראוי להקשיב לה. כן, זה חייב להיות ברור. אם זה לא ברור לנו, אז אנחנו לא שייכים להלכה ולתורה. עכשיו, אז משחק ילדים תמיד אוהבים להיות קיצוניים, זה ברור. ככל שאתה יותר צעיר אתה אוהב להיות יותר קיצוני. ילדים אוהבים שחור ולבן, לא אוהבים דבר מתוחכם באמצע, ולראות איך אפשר ללכת בחוכמה. כן, להיות ערום בעירה. מה זה ערום בעירה? אפילו בעבודת השם צריך תחכום מסוים. לא, זה לא תמיד יד המחמיר העליונה, לא תמיד יד המקל העליונה. יש הרבה פעמים שבילים באמצע או שבילים סמויים. ובכלל הרמב״ם פסק להלכה שהדרך הבינוני והשביל הזהב הוא הדרך. זה לא אומר שאנחנו צריכים להיכנע, אבל אני רק אומר אמירות של סיסמאות וזה טוב. על כל פנים, נחזור לענייננו. יש לנו ניסיון חיים מאוד מאוד ארוך, אולי יותר מאשר לכל עם בעולם, של מה? של התנהלות עם גויים. וכאן אני רוצה רק לומר נקודה על השכול, על הסון הנורא שהישיבה עברה אתמול, וכל כל אחד שהיה בלוויה הרגיש את זה. כן, זה כואב, זה אי אפשר לא לבכות, אי אפשר לא לבכות. איך מתייחסים לזה? אז אני רוצה פה לומר עוד נקודה. הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת מי שלומד תנ"ך וחז"ל בצורה אמיתית, כן, אני מתכוון שזה נוגע לו, זה לא איזה סיפורים של מתקופת חמורבי, אלא יש פה דברים, דברי חוכמה אמיתיים עם חיינו ורחמנו. כן, הסתכל באולי את הברא אלמה, תורה נותנת לנו את המשקפיים הנכונות להבין את החיים ואת העולם. אז הוא רואה דבר מאוד מעניין, וזה מפורש, אני לא אכנס לזה כעת, בפרשת האזינו. בפרשת האזינו יש בעריכות, במיוחד לפי, יש שם שתי שיטות בספרי איך להסביר שם את הפסוקים. יש שיטת רבי אליעזר ושיטת רבי נחמיה, רש"י עושה קצת פשרה באמצע, אבל כל פנים כתוב שם מפורש שוישמן ישורון ויבט, כן? ואז הקדוש ברוך הוא בעצם יוצר מציאות ניסית מופלאה לרעתנו, כן? איך ירדוף אחד אלף, שניים ירדפו רבבה, אז יש פירוש, זה הולך, איך אנחנו מצליחים נגד הגויים, זה נס חיובי לטובתנו. אבל יש פירוש בספרי של רב לזר, עלינו להבין, עלינו להבין אם לא קיצורנו מחרם, זאת אומרת שקדוש ברוך הוא מחר אותם. קדוש ברוך הוא לפעמים עושה נס, נס שגזרה משמיים כאילו נגדנו, זאת השואה. ואף על פי כן בשואה כל מי שהיה תלמיד חכם, כל מי שלמד תורה לפני השואה בעומק והפנים את זה בתוך יראת שמיים, כן, גם אז היו אנשים מה שנקרא מתנדנדים, אפילו שהלכו עם שטריימל גדול או כל מיני דברים, אבל אני מדבר על אנשים. למשל, אין לנו דוגמה אחת של רב, ראש שיבה, תלמיד חכם ידוע לפני השואה שאחרי השואה התפקר. למה לא? אנשים איבדו לפעמים את כל המשפחה שלהם, את הכל איבדו. אז לא מספיק זעזוע לאדם חכם, אלא היו אנשים חכמים שיגיעו למסקנה, הנה השואה סימן ש... לא, הפוך, כי הם ידעו שהשואה ובכלל הצרות של עם ישראל זה רצף מתמשך מאז הר סיני. למה נקרא שמו סיני? שם ירדה סינה נגדנו מאומות העולם, כי אנחנו עם של התווך עלתנו. אם אנחנו לא עומדים בדרישות של הקדוש ברוך הוא, בסטנדרטים הנדרשים מאיתנו להיות עם בחירה, אז הם עומדים אוטומטית נגדנו. זה כמו יעקב ועשיו, כתוב שיעקב קיבל את הברכה, אבל יצחק אמר לעשיו, והיה כאשר תריד ופרקת הוא לא מהצוורך. מה פרוש תריד? כשתהיה לך הטענה שיעקב לא עדיף עליך, אפילו ליעקב לא צריך להיות מקולקל, אבל הוא לא עדיף ממך, הוא ברמה שלך, אז אתה כבר קודם, אז אתה הבחור, עשיו הבחור. זה הפרוש כאשר תריד, אריד בשיחי ואימא, כשתהיה לך טענה כואבת, למה הוא קיבל את הבחורה, למה לא אני? כך עשיו ייתן. אז התשובה היא יעקב, הוא יעקב, יושב אוהלים, משתם וכו', וזה, אתה איש רשע, אתה צייד וכו', אז בסדר. כל עוד זה ככה, אז יעקב מגיע לו. כי אז יעקב הוא אתה וחלטן, יעקב הוא בחיר השם. אבל אם יעקב או בני יעקב יתנהגו באותה רמה, אפילו לא פחות, אלא באותה רמה של עשיו, אז כבר לעשיו תהיה אתנו. זה אותו הדבר, זה בעצם הנושא שעובר לפי שיטת רב אליעזר בפרשת האזינו. כדאי לקרוא שם את הפסוקים: הם כינוני בלא אל, אני אקניהם בלא עם, בגוי נבל אחיסם. זה ממש מתקיים, הם לא עם, הם אספסוף שכבר כמה מאות שנים. כעת התפרסם באנגליה באקונומיסט מאמר ארוך, מעניין מאוד, שהראות כמה ערבים הם, פעם הם היו פסגת התרבות האנושית, אבל כבר כמה מאות שנים כל מה שהם יודעים לעשות זה לגנוב, לרצוח ולהתבחן וזה. מה זה מחנות פליטים? איפה נשמע כדבר הזה ש-65 שנה יש מחנות פליטים? זה הרי צביעות אדירה. הם פשוט הנציחו את המצב המסכנות כדי לקבץ נדבות, כדי להתבחין, כדי בשביל יחסי ציבור עלובים באום ובאיחוד האירופי ובכל כל מקום. ומי מי 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 מוביל אותם לזה? המנהיגים המושחתים שלהם. כי אין שם דמוקרטיה ואין שם זכויות אדם ואין שום דבר. אז הם, הם מרוויחים, הם חיים טוב. אתה יודע כמה כסף השאיר ערפאת כשהוא התפגר? קרוב בסביבות מיליארד דולר, אומר. זאת אומרת, יש שם שחיתות נוראה ואיומה, כן? שהם פשוט מתעללים בעם המסכן הזה. בעם המסכן, השרות הזה, לא טיפשה. אבל יש בהם איזה בעיה בתרבותית, לקחו את האסלאם הקיצוני, כמובן, פונדמנטליסטי, כאמצעי עזר, וכל שאתה יותר נכנס לאסלאם הקיצוני, אז הראש שלך יותר נסגר, מלא אתה פחות שואל שאלות, כי אסור לשאול שאלות, וכל מי ששואל שאלות חייב מיטה. כן, יש דיבורים כאלה לפעמים, לצערנו, גם אצל החרדים הקיצוניים. אסור לשאול שאלות, וזה שטויות. צריכים לתת תשובות, אבל מותר לשאול שאלות. חובה לשאול שאלות, חובה לעיין, חובה לחשוב. ועם ישראל אף פעם לא היה בדרגה כזו, אבל הערבים נכנסו למין מצב היסטורי של כמה מאות שנים שהם הולכים מדרך לדרך, כי ההתנהגות שלהם היא חסרת היגיון. כשזה כל כך חסר היגיון והם ממשיכים בזה, זה סוג של נס, שמה שכתוב בבית משם באזינו. זאת אומרת, השכול הזה הוא סוג של נס, ויש פה גם נקודת תקווה. ברגע שמגיעים לתחתית החבית, אנחנו רואים כל כך הרבה שנאה. הנה, 70 שנה אחרי השואה, כן? שוב יש כל מיני סקרים שמראים שרוב העולם, אם היה קם איזה מנהיג חריזמטי, היו מוכנים לחזור על השואה, כן? זאת אומרת, שנאת ישראל היא לא הגיונית. שנאת ישראל זה טירוף אנושי שהקדוש ברוך הוא הוריד לעולם, לעם הבחירה, ובמקביל לאומות העולם. זאת אומרת, אתה בחרתנו, אבל יש, תדע שיש שנאה כנגדך, והשנאה הזאת תתפרץ כשאתה בחרתנו אתה תיקח שלא כדין, שלא באופן שהרווחת את זה ביושר, אלא שאתה חושב שהולדת לזה, מגיע לך את זה. אם כך אתה תחשוב ואתה וישמע ישום ויבט, טוב, אני לא רוצה חלילה לקטרג, אבל אני לא רוצה אפילו להגדיר את זה כעונש. אני אומר, זו מציאות מסוימת, והמציאות הזו היו שהגדירו את זה, אני אומר שרבחן וסר והשם קונדמו כתב על זה, יש מה שכך חבלי לידה. ככל שקרובים יותר ללידה, אז הצירים נהיים יותר כואבים, יותר מתגברים, צירי היולדת. אנחנו כנראה נמצאים במצב הזה של הנס השלילי הזה, הגזרות השמיים. במצב כזה של חבלי לידה, אנחנו לא יכולים לעשות כמעט כלום. לא יכולים לעשות כלום. מדינת ישראל הריבונית עם הצבא המשוכלל, הפנטסטי, ידיה די כבולות. היא עושה פה ושם כל מיני דברים שהשם יעזור להם ושיתחזקו וכו', אבל לחשוב שיש לנו את כל הכוח שבעולם, זו אשליה. כן? העולם שונא אותנו, אירופה שונאת אותנו, אמריקה שונאת אותנו. מישהו כתב לא מזמן שעשו סקר בגרמניה, לא רק הנאונאצים אלא גם הגרמני הרגיל, זה שקוע אצלו עמוק עמוק עמוק, כל שנאת ישראל. זה נס, שנאת ישראל זה נס, נס שלילי, אבל זה נס. זה לא נורמלי, זה לא נורמלי, אין לזה אח ורע, אין לזה הסבר. אחד אומר זה בגלל זה, אחד אומר זה בגלל זה, אחד אומר בגלל זה, במילים אחרות אין לזה הסבר. זה כמו הרופאים שאומרים שהיד שלי יש בעיה כזו, יהיה וכזו בעיה כזו, אז אני הגעתי למסקנה שאחרי שיש ארבע הצעות שמה הבעיה שלי ואף אחד לא מרפא אותי, אז פשוט דבר שהם לא יודעים. אנחנו לא יודעים מה הסיבות האנטישמיים, לא יודעים. ואם אנחנו לא יודעים, אז זה גזירת עליון שאין לה הסבר. מקבלים על ההסבר הגיוני. אז זה סוג של נס. ונזכה שבאמת זה יהיה חבלי לידה של משיח. זה התנחומים היחידים שלפעמים מתוך תחתית החבית צומחת הגאולה. אנחנו נמצאים, אני לא יודע אם אנחנו נמצאים תחתית החבית או באיזה אחוז, אבל אנחנו די על הפנים. זה לא, לא, לא מצב קשה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.